ברוכים הבאים לפודקאסט יחידים במינם. שמי ניב גולדשטיין ויש לי חולשה לאנשים מיוחדים, שנויים במחלוקת וחריגים בנוף ההיסטוריה האנושית. מדי פרק נפגוש דמות מרתקת, הרפתקנים פורצי דרך, כופרים בעיקר ומורדים, סופרים לא שגרתיים, שחמטאים משונים ופילוסופים יוצא דופן. אתם מוזמנים להצטרף למסע ולשמוע על אנשים שונים שאולי עוד לא הכרתם, אשר ראויים לכינוי יחידים במינם. חצ'פסוט, האישה שעלתה על דרך המלך. אשת האל חצ'פסוט סידרה את ענייני שתי הארצות לפי תוכניותיה. על מצרים הוטל לעבוד בלי להרים ראש, למענה, לזרוע המצוין של האל שממנו יצאה. היא הכבל שבחרטום הספינה של הדרום, עמוד ההגינה המצוין של בני הדרום, הכבל שבאחורי הספינה של ארץ הצפון. היא גברת הפקודות אשר תוכניותיה מצוינות, ובדברה תסביע את רצון שני האזורים. מתוך תיאור המלכה חצ'פסוט שנתפרסם עוד בימי חייה. חצ'פסוט נולדה בסביבות שנת 1500 לפני הספירה. אמה הייתה נצר לשושלת המלכותית המצרית. אביה היה המלך תחותמוס הראשון, שזכה אמנם לשם של מצביא מעולל, אך לא נמנה על משפחת המלוכה. היא לכך, הוא זכה להתקבל כיורש כס הפרעונים, רק תודות לנישואיו עם אמה המיוחסת של גיבורת הפרק שלנו. מעט מאוד ידוע לנו על חייה המוקדמים של חצ'פסוט. נראה כי הייתה ביתם הבכורה של בני הזוג המלכותי, והיחידה מבין ארבעת או חמשת ילדיהם שלא מתה בגיל צעיר. כך נותרה בעצם חצ'פסוט הנצר היחיד לשושלת המלוכה העתיקה של אמה. היא לכך, מעמדה של גיבורת הפרק שלנו היה למעשה רם יותר מזה של אביה כבר ברגע שנולדה. ברוח המקום והמנהג, נאלץ האב למנות את חצ'פסוט ביתו ליורשת העצר שלו עוד בזמן שלטונו, מה שלא כל כך מצא חן בעיניו. וזה, ודאי לא תופתעו, היה המקור לשלל פורענויות שהתרגשו על ארץ הפרעונים בהמשך. לא ברור אם מדובר היה במזימה של האב, אולם עד מהרה מצא עצמה חצ'פסוט נשואה לאחיה החורג. ומה הבעיה בכך, אתם שואלים? פרט כמובן לנישואי כפייה בתוך המשפחה ולחשש ממשי לצאצאים בעלי מום? או, אז אחיה החורג ובעלה לעת מצו של חצ'פסוט היה בנוסף לכל גם בן לפילגש שנמנתה על הארמון המלכותי. ובמילים פשוטות, מוצאו היה נחות מאוד לעומת מוצאה המלכותי של חצ'פסוט. לא בדיוק שידוך להתגאות בו מכל סיבה שהיא. גם אם חצ'פסוט ניסתה להתנגד לזיווג הזה, זה היה בבחינת כל קורה במדבר. בהתאם למעמדו הלא מלבב, בעלה החדש של גיבורת הפרק שלנו התמנה למשרת כהן זוטר במקדש האל המון. וזהו. הסיכוי שלו להתמנות למשרה רמה כלשהי נראה היה כמו חיזיון תעתועים בלב המדבר. אולם עם קצת עזרה מחבריו, כהני הדת וכמה נגיעות של און שלטון, הכל עתיד היה להשתנות. ההיסטוריה עתידה לזכור את בעלה של חצ'פסוט כמלך תחותמוס השלישי. בואו נבין איך זה קרה. לרגל 30 שנות שלטונו של תחותמוס הראשון, אביה של חצ'פסוט, נערך טקס דתי מפואר שמטרתו להציג לעיני כל את צביעות רצון האל המון מן המלך המכהן. ואיך זה התרחש בפועל? כרגיל, האל עשה מה שאמרו לו בני האדם. לפי התכנון המוקדם של הטקס, אמורים היו כהני הדת לשאת על כתפיהם את פסל האל המון, להתהלך איתו במקדש, ואז לעצר באופן דרמטי מול המלך תחותמוס הראשון. מקורי ומדהים גם יחד. אלא שזמן קצר קודם לכן, החליט בעלה הזוטר של חצ'פסוט שהוא, למדבר הפוליטי, לא הולך. בן של פילגש או לא, הוא רוצה להיות מלך. אז בעלה הרמומי של גיבורת הפרק שלנו, החליט לארגן עם חבריו הכהנים הפתעה קטנה משלו לטקס עז הרושם. כאשר הגיע יומו הגדול של המלך תחותמוס הראשון, הרימו כהני הדת את פסל המון בנועל, התחילו ללכת ברחבי המקדש, ואז, לא תאמינו, עצרו דווקא מול בן זוגה של חצ'פסוט, שהפך בו ברגע למלך תחותמוס השלישי. הפיכת החצר הזאת בנוסח און שלטון אמון הוכיחה שעם קצת עזרה אנושית במקומות הנכונים, גם האל הוא כחומר ביד היוצר. כך קרה שלפתע פתאום מצא עצמה חצ'פסוט, יורשת היצר המיוחסת, נשואה למלך פרעוני, תחותמוס השלישי, שעד ממש לאחרונה היה סגן ראש ועדת קישוט במקדש אמון. כפי שניתן לחשוד, חצ'פסוט לא מאוד התלהבה מן המזימה הקדושה, ובכלל לא התכוונה לוותר על השלטון. היא, אחרי הכל, הייתה היחידה בסיפור הזה, שבאמת הייתה נצר למשפחה המלכותית. וכאן, חברות וחברים, הכל מתחיל להזכיר את משחקי הכס הפרעוני, גרסת 1500 לפני הספירה. ב-3 במאי 1501 לפני הספירה, החל שלטונו החדש של המלך תחותמוס השלישי, בעלה של חצ'פסוט. אבל עד מהרה התברר שממלכתו הוקמה על חולות נודדים. סיעת האצילים במצרים, אשר דגלה בשלטון משפחת המלוכה, הילצה את בן הפילגש שעלה לגדולה להכיר בחצ'פסוט יורשת העצר כמלכה שוות זכויות. גיבורת הפרק שלנו לא הייתה צריכה הרבה יותר מכך. בעזרתם של חסידי הרבים, היא דחקה לאטח בהדרגה את רגליו של תחותמוס השלישי, והוא החל לחסות בצילה יותר ויותר. הכל נראה היה מבטיח מבחינתה של גיבורת הפרק שלנו, אולם אז, אחרי 5 שנים של שלטון משותף, הראה בארץ הפרעונים הפיכת חצר נוספת. מי שהנהיג אותה היה לא אחר מאשר אביה של חצ'פסוט, תחותמוס הראשון, אשר שיתף פעולה עם אחיו החורג של תחותמוס השלישי, שלימים יקרה, תחזיקו חזק, תחותמוס השני. וכן, עושה רושם שלכולם שם קראו תחותמוס בשלב כזה או אחר של חייהם. מכל מקום, לאחר ההפיכה, דאגו תחותמוס הראשון והשני למחיקת זכרה של חצ'פסוט מן האנדרטאות והמצבות שהקימה להנצחת שמה. גם לאחר שאביה הבוגדני של חצ'פסוט, תחותמוס הראשון, מת ועבר טקס חניתה מזורז, מצבה לא ממש השתפר. שני האחים החורגים היריבים, תחותמוס השני ותחותמוס השלישי, העדיפו גם אז לאחד כוחות נגדה. אולם לאחר כ3 שנים מת גם תחותמוס השני, ותחותמוס השלישי, בעלה של גיבורת הפרק שלנו, למקרה הסביר שכבר איבדתם את זה לגמרי, נאלץ להסכים למלוכה משותפת עם חצ'פסוט, ממש כמו שהיה לפני הפיכת החצר. סיבוב שלם של ההיסטוריה הושלם, המון אנשים מתו, והכל חזר בדיוק לאותו מקום שבו התחיל. אם האנושות הייתה תלמיד ביסודי, ספק אם הייתה עולה כיתה. אולם בסוף שנתה השביעית בשלטון של חצ'פסוט, הושלם המהפך שלה באופן סופי. היא שלטה אז במצרים ללא מצרים. חצ'פסוט אימצה אז את סממני המלכות המלאים, ומה שמעניין במיוחד היה שהיא אף הוכרזה באופן רשמי כמלך. שימו לב, כמלך ולא כמלכה. ואיך בדיוק זה קרה? הנה ההסבר. כל זמן שחצ'פסוט חלקה בכתר עם תחותמוס השלישי, היא הוצגה בדיוקנאותיה הרשמיים כמלכה טיפוסית עם גוף נשי ובבגדים נשיים. אולם לאחר שהוכרזה כמלך, החל תהליך מעניין מאוד במצרים של אמצע האלף השני לפני הספירה. דמותה של חצ'פסוט הוצגה בתחילה כשעטנז מעניין של גוף נשי עם סימני מלכות גבריים. אלא שכעבור זמן קצר בלבד, הציגו אותה הדיוקנאות הרשמיים שלה כבעלת גוף גברי, עטויה בבגדי מלכות גבריים, ופניה מאותרות, תאמינו או לא, בזקן מזויף. כנראה שבאופן הזה ביקשה חצ'פסוט להתקבל במצרים כמלך פרעוני מן המניין, ובכך לעגן את מלכותה במסורת הפרעונית. בד בבד, חצ'פסוט בחרה אז בקבוצה של פקידים שהיו נאמנים לה, והללו חלשו למענה על כל משרות המפתח במדינה. וכך, כשמעמדה נראה איתן הן בקרב הציבור והן בקרב המעמד השליט, התפנתה חצ'פסוט למשול ביד רמה בארץ הפרעונים. למעט מערכה צבאית אחת שניהלה בתחילת שלטונה ושיפור מנגנוני הצבא שהנהיגה, דרכה של חצ'פסוט הייתה דרך השלום. במרוצת תקופת מלכותה, שערכה כשני עשורים לא רצופים, היא העדיפה שוב ושוב את המסחר עם שכנותיה של מצרים על פני המלחמה בהן. היא שגרה משלחות סחר יבשתיות ששבו למצרים עמוסות בכל טוב. אורחות גמלים לאין מספר הובילו לארץ הפרעונים, זהב, אובנה, אורות של בעלי חיים ועצים מרחבי היבשת. גם המסחר הימי של מצרים עם ארצות מרוחקות ששכנו בקצה העולם הידוע באותה התקופה חודש כבימי קדם. חצ'פסוט הובילה גם שורה של מפעלי בנייה, שהבולט בהם היה בניית מקדשה בדיר אל-בחרי בגדה המערבית של הנילוס, אשר נועד להיות אתר לפולחנה לאחר מותה. מצרים, תחת שרביטה של גיבורת הפרק שלנו, ידעה תקופת שלווה וסגסוג בלתי רגילה. לקראת סוף שלטונה, הותירה חצ'פסוט לבעלה המלך תחותמוס השלישי, שמעל באמונה לא פעם ולא פעמיים לשחק תפקיד חשוב יותר ויותר בענייני הממלכה. לאחר מותה של חצ'פסוט, שהתרחש ככל הנראה בשנת 1458 לפני הספירה, הוא שלט במצרים לבדו במשך 33 שנים. רק אז הוא חש בטוח דיו כדי לנקום את נקמתו האחרונה באישה אשר דחקה את רגליו שוב ושוב בעודה בחיים. ככל הנראה, תחותמס השלישי הורה אז למחות כל זכר לשלטונה של חצ'פסוט. פסליה נהרסו, האנדרטאות לזכרה הושחתו, ושמה הוסר מרשימת המלכים הרשמית. האם רצה לנקום בה על כל השנים שבהן נאפילה עליו? או שמה מדובר בניסיון למחות את זכרה של הפרעונית האישה היחידה בשושלת הגברית לחלוטין? ייתכן שלא נדע לעולם. לאלוהי הפרעונים, הפתרונים. כך קרה שזכרה של חצ'פסוט צלה לתוך תאום הנשייה עד לתחילת העשור השני של המאה ה-19. באותן השנים הם פענוח כתב החרטומים על ידי ז'אן פרנסואה שמפוליון, שלסיפור חייו המרתק הקדשנו שני פרקים של יחידים במינם, שווה ונתגלתה דמותה ההיסטורית הייחודית של חצ'פסוט. למרות הניסיונות הנחושים למחות את זכרה כליל, ניתן היה עדיין לקרוא את הכתובות שנותרו בשרידי מקדשה שבדיר אל-בחרי. מעניין לציין שבכל התמונות שבמקדש, חצ'פסוט מופיעה בדמות גבר, ובכתב החרטומים המלווה את התמונות, היחס אליה הוא כאל מלך לכל דבר ועניין. אולם נותרה עדיין תעלומת קבר חצ'פסוט. במשך שנים רבות ניסו החוקרים לאתר את מקום מנוחתה האחרון של גיבורת הפרק שלנו, אך העלו חרס בידיהם. מכיוון שבני משפחתה הבוגדניים עשו כל שביכולתם כדי למחות את שמה וזכרה, מעטים האמינו שניתן יהיה לאתר את מקום קבורתה. אולם אז, בשנת 1841, חלה פריצת דרך מעניינת ומסתורית. היי, מה נשמע? נהנים מהפודקאסט? מעולה! מה דעתכם לתמוך בו ועל הדרך גם להאזין להרצאות על פילוסופים ואישים מיוחדים במינם? מחפשים פעילות מעשירה לחברה, לארגון, למועדון או לאי הפרטי שלכם? הזמינו אותי אליכם, ובחרו הרצאה על סוקרטס, אריסטו, אפלטון, דיוגנס, מקיאוולי, מיל, תורו, איינשטיין, כמו גם על המשנה המרקסיסטית, האנרכיסטית או הפשיסטית. אוהבים במיוחד דמות היסטורית ובא לכם לשמוע עליה יותר? אני הכתובת. הנחות מיוחדות למאזיני הפודקאסט ולבעליים פרטיים. לפרטים, נא ראו לשונית צור קשר באתר. תודה רבה, ועכשיו בחזרה לפרק. באותה השנה גילו החוקרים מערה ענקית במצרים. המערה נחצבה במקום ניסה, אשר הגישה אליו הייתה קשה ביותר, ככל הנראה במטרה מכוונת למנוע ביזה. בתוך המערה גילו החוקרים הנרגשים מספר גופות חנותות של מי שנמנו על בתי המלוכה המצריים. הגופות זוהו בזו אחר זו, למעט אחת. הייתה זו גופת אישה בגיל העמידה ששערה אפור ותווה פניה אציליים. ולמה שמשך את תשומת ליבם של החוקרים היה דווקא התכשיט שענדה האישה. את זרועה של האישה איתר לא אחר מאשר תכשיט בצורת נחש זהב, שהעיד בסבירות גבוהה על זהותה האמיתית. מדוע? משום שרק מי שהוכתרו והוכרו כפרעונים, רשאים היו לענוד אותו. ואולם, אם אכן מדובר בחצ'פסוט, מדוע נקברה דווקא שם, ולא במקדש המפואר שבנתה לעצמה בדיר אל בחרי? האם היה זה ניסיון נוסף להשכיח את זכר הפרעונית שמשלה במצרים ביד רמה כנגד כל הסיכונים, הבגידות והמסורות? עד כמה שידיעותינו מגיעות, חצ'פסוט הייתה הראשונה שבנשים הדגולות אשר תועדו בהיסטוריה האנושית. כשליטה יחידה בעולם של גברים, השכילה חצ'פסוט לצבור כוח חסר תקדים. היא שרדה מספר מעשי בגידה מצד הקרובים לה ביותר, והובילה את ארץ הפרעונים לעידן של שלום ולסגסוג אדיר. ובשונה מן הפרעונית המפורסמת ביותר בהיסטוריה, קליאופטרה, שלסיפור חייה המותח הקדשנו שני פרקים של יחידים במינם, הרי שחצ'פסוט הייתה באמת ממוצא מצרי. חייה, הישגיה פורצי הדרך ועוז רוחה של חצ'פסוט היו ועודם יחידים במינה. זהו, עד הפרק הבא אפשר לבקר באתר הפודקאסט www.niv.com או בקבוצת הפייסבוק. יחידים במינם זמין להזנה בחינם בכל יישומי הסקטים. לחצו על כפתור מעקב ותקבלו את הפרקים החדשים עד לטלפון הנייד. אתם יותר ממוזמנים להפיץ את הבשורה ולספר לחברים, למכרים ולחתולים שלכם על הפודקאסט. נשתמע בפרק הבא של יחידים במינם.